קראנו השבת את פרשת תצווה. ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. ואתה תצווה. משמעות המילים הללו, אתה, משה, תצווה את בני ישראל על המצווה הזאת, מצוות המנורה. לא אני, לא כריבונו של עולם, אלא אתה. אתה תצווה את בני ישראל. כי המצווה תהיה כביכול, אתה תעורר אותם לעשות את המעשה הזה, את המצווה הזאת. מסביר אורח חיים, שהרי ריבונו של עולם הוא אורו של עולם. הוא לא צריך שיעירו לו. הוא מאיר את כל העולם כולו. הוא מאיר לעולם. המצווה הזאת היא צריכה לבוא מבני ישראל. הם צריכים לרצות לכבודו של ריבונו של עולם להאיר אור של כבוד בביתו של ריבונו של עולם, בבית המקדש. כלומר, הרצון צריך לבוא מישראל. אתה תצווה. זה לא יהיה ציווי ממני כביכול. כמובן, ריבונו של עולם אומר למשה, מה צריך להיות? אבל הוא מסביר לו שצריך להיות זה שישראל ירצו להעלות נר תמיד. אולי מכאן בניין אב לכל המצוות כולם. נחלקו חכמים, או התלבטו חכמים, מה עדיף? גדול המצווה ועושה, או גדול מי שאינו מצווה ועושה? במבט ראשון נראה שגדול מי שאינו מצווה ועושה. שהרי הוא עושה מרצונו העצמי. יש לו רצון פנימי. ומתוך כך הוא בא ועושה, הוא מתנדב, הוא לא חייב. והוא עושה מה שליבו נודב אותו, לפנים משורת הדין. לכאורה, גדול המצווה, גדול שמי שאינו מצווה, ובכל זאת הוא עושה. אבל המסקנה של חכמים, שדווקא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. תוספות מסביר, מדוע גדול מי שמצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה? מפני שמי שמצווה, אומר התוספות, יש לו יצר הרע שלא לעשות. מחייבים אותו, יש לו התנגדות פנימית. זה טבע הפסיכולוגי של האדם. שאדם, כשהוא חייב לעשות, אז הוא לא רוצה. לא חייב, פחות יש לו התנגדות. הרי אם הוא לא ירצה, הוא לא יעשה. אז הוא, אין לו מניע מי לעשות, זה לא מחייב אותו. אבל מה שאדם חייב, רוצה להיות עצמי, לא רוצה להיות חייב. הריטב"א מסביר באופן נוסף, שגדול מי שמצווה ועושה, מפני שמי שאיננו מצווה, הוא עושה מרצונו עצמי. זאת אומרת, משהו אנושי. עלה בדעתו לעשות דבר טוב, לכבודו של ריבונו של עולם, כמו שהוא מבין, כמו שהשכל שלו משיג, והרי האדם הוא אנושי, הכוח שלו מוגבל, הרצונות שלו מוגבלים, היכולת לעשות את הדברים הטובים ביותר, לפי הבנתו, הם מצומצמים. לעומת זה, מי שמצווה ועושה, הרי הוא מגלה את הרצון האלוקי, שהוא למעלה מהשגתו של אדם. ריבונו של עולם מצווה, והוא מוציא את הציווי הזה, את הרצון האלוקי מן הכוח אל הפועל. לכן המצווה ועושה הוא הרבה יותר גדול ממי שאיננו מצווה ועושה. כי הוא עושה דבר השם. מתגלה כאן רצונו האלוקי, שאומנם משתלשל והולך ומופיע על ידי האדם, אבל באמת זה הרצון האלוקי. על כן גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה. אבל עצם ההתלבטות, היא מפני שיש צדדים לכאן ולכאן. השאלה מה יותר גדול. אבל מי שאיננו מצווה, מי שמתנדב, בוודאי יש לזה מעלה מיוחדת, שאולי אין במי שמצווה. ויש מעלה גדולה במי שמצווה. וההכרעה שמי שמצווה ועושה יותר גדול. אבל גם מי שאינו מצווה יש לו מעלה מיוחדת שאין את זה במצווה. והמטרה בעבודת השם צריכה להיות שאדם יעשה את עבודת השם משני הצדדים גם יחד. יעשה את זה כמצווה ועושה, וכמי שגם אילולא היה מצווה גם היה עושה. כלומר, מתוך הזדהות מלאה עם הרצון האלוקי. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה בעצם גם הוא רוצה. הוא ממש התאים את עצמו לרצון האלוקי. עשה רצונך כרצונו. אתה תצווה את בני ישראל שמעצמם ירצו לעשות את המנורה. זה גם הרצון שלי שזה יהיה. זה הרצון האלוקי. ואז יוצאת העבודה בשלימות. היום אנשים מאוד רוצים לעבוד את עבודת השם, להיות להתחבר. לא לעשות בלי התחברות. מחכים לאיזו התעוררות נפשית שהם התחברו. לפעמים אפילו מתעכבים מלעבוד את השם עד שיהיה להם איזה יבוא מעצמו. יש לזה מעלה, כמו שאמרנו כעת, שזה בא מעצמו של אדם. אבל כמובן שגדול המצווה ועושה, וגם מי שזה לא בא מעצמו, הוא חייב לעשות את זה. ועד רבה, יכול להיות שמבחינה מסוימת ערך המעשה שלו כשהוא עושה בעל כוחו, כלומר כשהוא לא עדיין נסחף ורוצה וזה יוצא מתוכו עצמו, אז יש כאן איזו התגברות, כמו שהתוספות מציין, שהוא מתגבר על יצרו, שהוא עושה מפני שזה רצונו של ריבונו של עולם. כן, בעניין אב, אתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך, לעלות נר תמיד. כל מצווה היא נר. נר מצווה ותורה אור. כל נר שמעלים, שזה יהיה בבחינת יוצא מתוכנו, ומתוך שריבונו של עולם ציווה אותנו. משני הצדדים גם יחד. ובחסידות, מעניין שכמה מגדולי החסידות מדברים בכיוון אחד כאן, כנראה שזה היה המשך מדבריו של המגיד ממזריץ', ואתה תצווה את בני ישראל, תצווה מלשון צוותא, לצוות לבני ישראל. אומר בעל האוהב ישראל, הרבי מאופטה, אומר, כששני בני אדם מדברים זה עם זה, נוצר קשר בין השניים, קשר רוחני. כי כל דיבור הוא מתחיל מהמחשבה, מהחוכמה שבאדם, מתפשט אחר כך מהמוח אל הלב, ואחר כך יוצא בפה. אדם חשב מה להגיד, אחר כך הדבר הזה התלבש במילים, והוא מוציא את הדברים מפיו, ומדבר עם חברו. נוצר קשר פנימי עמוק. זה ממש מין כמו התחברות, שון זיווג אולי. כמו שחזל אומרים שהתחברות גם ממשית, הם קוראים לזה דיבור, הוא המדברת. כלומר, הדיבור הוא מחבר בין שני אנשים. יוצר תוצאות גם. כשיש התחברות, אז יש הפריה. והדיבור של אחד משפיע על השני. אז אם אדם מדבר עם בן גילו, אם צדיק מדבר עם צדיק, כמובן יש לזה איזו התחברות מיוחדת במינה ששניהם מדברים יחד בדברי תורה, וההתקשרות הזאת היא פועלת גדולות, וכמובן מה שמתרחש למטה זה יש על זה אחר כך גם מופיע למעלה במרומים. אם אדם מדבר עם אדם, עם אדם פחות, עם אדם ירוד באופן רוחני, צריך מאוד להיזהר, כי הדיבור זה התחברות, ויכול ליצור איזו השפעה לא טובה. אז צריך בזה זהירות גדולה מאוד, שאדם ידע עם מי כן ידבר. כתוב שעל ריש לקיש, שמי שראו, אם ראו מישהו שריש לקיש דיבר איתו ברחוב, היה יכול לתת לו הלוואה בלי עדים. אין חשש. אם ריש לקיש דיבר איתו, סימן שהוא אדם שאמין. הם כל אחד מדברים. כל אחד, לא כל אחד מדבר, ריש לקיש מדבר. מה יעשה אדם שרוצה להשפיע על אנשים רחוקים ולהיזהר מזה שלא יהיה מושפע מהם? אומר בעל אוהב ישראל, הוא צריך, כשהוא מדבר אל הבן אדם, הוא לא צריך לדבר אליו, צריך לדבר אל החלק אלוקה שלו. כל אחד מישראל הוא חלק מכלל ישראל. והחלק הזה, החלק הזה שיש לו, כל אחד הוא איש פרטי, והוא גם חלק מהכלל. וכחלק מהכלל, הכלל הוא תמיד נמשך, הכלל הוא אלוקי. כנסת ישראל. אז הוא צריך לדבר אל הצד הרוחני שלו. ואז הוא לא ישפע. אם הוא דבר אל ציבור, דבר אל הצד הציבורי שבדבר. לכלל, לכלל הציבור. וממילא ימשיך את הדברים שיש לדבר ולהשפיע, וזה ישפיע, אבל הוא לא יתקשר עם הצדדים הנמוכים בצד הדיבור הממשיים, אלא מצדדים הרוחניים. ואז הוא לא ירד, הוא רק יעלה וימשוך את האנשים הירודים שהוא בא איתם בשיחה, בדיבור, ויעלה אותם למעלה. וכשאדם עושה כדבר הזה, וכשהוא מדבר עם אנשים שהם שרחוקים, שהוא משתדל לקרב אותם, זה גם פועל עליו בחזרה כמובן. וזה מה ש... כי אז זה מרומם גם אותו. וזה מה שנאמר בפסוק, כך הוא מדייק, ואתה תצווה את בני ישראל, אתה תצטוות אל בני ישראל, תהיה צוות איתם, ואז יקחו אליך שמן זה היצח. אז יקחו שמן זה חוכמה. ו... רמז, משל החוכמה, כן, שמן זה מאיר, והאור זה החוכמה. יקחו אל, אם אתה תדבר, הפסוק קשה, ויקחו אליך. מה זה אליך? אל משה. שמן זית זך צריכים לקחת, בכלל לא יקחו, יתנו, כן? אבל אם אתה תדבר בני ישראל והם קבלו, אז הם ירוממו אותך, ויתנו לך שמן זית זך. שמן זית זה חוכמה, זקה. כשאדם מרומם את הכלל, הכלל על ידי זה גם מתעלה איתו. כי הצדיקים מתעלים כשהכלל מתעלה. זה מה שכתוב שישראל, וחנו ישראל כשהם באו להר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, ויעל משה להר. ישראל מתאחדים ביחד, הצדיק, המנהיג, הוא מתעלה מעלה, ועולה עכשיו אל הר סיני. אנחנו ממשיכים בפרשה. ואנחנו רואים שבמצוות הפרשה עוסקות בבגדי הכהונה, עבודת המקדש. הדבר הראשון שראינו הזה עתה, להעלות נר תמיד. כמה וכמה מצוות במקדש תמידיות. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. ואחר כך, ועשית אפוד, וגם הוא, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם, תמיד. ציץ, גם כן אותו דבר. לעשות ציץ, והיה על מצחו תמיד. אחר כך, קורבן תמיד. בבוקר, בערב. אחר כך, תורת תמיד לפני השם. זה בפרשה שלנו. בפרשיות, בפרשת צו, אז יש אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, יש מנחת כהנים שמחציתה בבוקר מחציתה בערב, שגם כן זה תמיד כהן, מנחת כהן גדול. מצוות תמידיות, וכמובן בפרשת תרומה, לחם הפנים, לחם פנים לפני תמיד. רש"י כאן אצלנו אומר בהתחלת הפרשה שתמיד הכוונה קבוע, לא שתמיד מבוקר כל 24 שעות, אלא גם דבר שעושים כל בוקר, זה נקרא גם כן תמיד, כל בוקר, כל ערב נקרא תמיד. אבל ההדגשה של התורה, התורה אומרת במפורש להעלות נר בערב, מדליקים את הנרות, אבל היא קוראת לזה תמיד. קטורת גם כן, היא אומרת לנו שמקטירים קטורת בבוקר ובערב, כל בוקר וכל ערב, וזה אבל נקרא תמיד. זאת אומרת, יש איזה עניין של תמידיות לעשות מצוות כאלה. יש מצוות תמידיות יום יום בבית המקדש, לכאורה זה נעשה שגרתי, זה נעשה מצוות אנשים מלומדה. אנשים אוהבים חידושים. אם הכהן כל כמה חודשים לבש בגד אחר, פעם הולך עם אפוד, פעם הולך עם משהו אחר, פעם זהב, פעם חרת, זה מעניין. זה יש סיבה לבוא לבית המקדש, לראות את עבודת המקדש. כל יום קורבן תמיד, כל יום קטורת אותו דבר, כל יום הכהן גדול אותו דבר, אותו, עם אותו הציץ, עם אותו האפוד, עם אותו החושן המשפט לפניו, הליבו. ערך מיוחד יש בתמידיות. זה אמנם לא תקשורתי, כי התקשורת צריכה תמיד דברים חדשים, אחרת זה לא מעניין, צריך דבר חדש. והתורה מחנכת אותנו שהדבר התמידי הוא העיקר. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. התדירות, הקביעות, זה נצחיות, זה אמיתיות. להיות קבוע בדבר, זאת אומרת, זה משהו יסודי, משהו עיקרי. דבר שהוא חד פעמי, הוא מקרי, הוא חולף. הוא לא יסודי, הוא לא עצמי, הוא לא מציאות. שפת אמת תיקון לעד. האמת היא תמיד נמשכת, היא מוחלטת, היא לא משתנה. היא אבסולוטית. העבודה התמידית של בית המקדש, העבודה התמידית וקורבן תמיד, זה הדבר היותר בסיסי, היותר עיקרי. זה מראה את הקשר הקבוע אל הקדושה, אל ריבונו של עולם. יום יום, כל יום, עוד פעם ועוד פעם, וזה נקרא תמיד, כי אפילו גם כשלא עושים את זה, זה כאילו נמשך כל הזמן. היה על מצחות תמיד, לא כל הזמן הכהן הולך, הכהן הגדול הולך עם הציץ על מצחו, אבל זה נקרא שהוא הולך תמיד, כי מתי שהוא יכול הוא הולך עם זה, זה נקרא שהוא הולך עם זה תמיד, וכן עם האפוד. וכמובן שזה פועל, כי מה שהכהן הגדול לובש, זה פועל על כל כלל ישראל. אם הוא לובש על ראשו, הוא חובש על ראשו את הציץ, אז הציץ הזה שהוא על הראש, על המוח, וכתוב שם קודש להשם, זה פועל על כל כלל ישראל, קדושה. וחושן המשפט פועל ישרות ומשפט אמת משפיע על כלל ישראל. וכן כל בגד ובגד שהולך בו הכהן, זה משפיע על הכלל. התמידיות הזאת המשפיעה. והמר"ל מביא בנתיב אהבת השם, הוא מביא את דברי רבי עקיבא שאמר, שזה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול בתורה. ואז הוא מביא שם עוד מדרש, שהמדרש אומר שיש עוד כלל גדול בתורה. יש כמה כללים. אחד הכללים, אומר נדמה לי, את הכבש האחד תעשה בבוקר. זה כלל גדול בתורה. מה הכלל? לעשות את הכבש האחד בבוקר. איזה כלל תורני יש כאן? זה קורבן תמיד שמקריבים כל יום. הכהן מקריב בשם כל ישראל, קורבן ציבור. מה הכוונה כאן הכלל? הפשט הוא, הקביעות, התמידיות. זה כלל גדול בתורה, קבוע. התמדה, שקידה. מתמשכת, בלתי פוסקת, תמידית, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, זה כלל גדול בתורה. זה שורש התורה. אם אדם יודע לשמור על השיטתיות, על הקביעות. וכמובן, הדברים אמורים לבני תורה בעיקר, השקידה, הגידול האמיתי של תלמיד חכם זה רק בקביעות שלו. בהגיעה הקבועה שהוא קבוע וממשיך וממשיך וממשיך. בלי הפסקות, בלי יציאות, בלי נסיעות רבות, צמצום של נסיעות, קביעות מתמדת, כך גודל תלמיד חכם. הרב ציוד היה מזכיר את דברי הגמרא בסוף חגיגה של תלמידי חכמים, הם אש. יש בריאה שנוצרת מאש. לא, שמה זה בריאה לא חיובית. אבל כל פנים, 7 שנים, אש דולקת במקום אחד, נוצרת איזו בריאה כזאת של אש. שהיא כולה אש. אבל בריאה חיה, ממציאות חיה. ככה זה אומרים חכמים. ושם מוזכר תלמידי חכמים, כל גופם אש. זה בריאה חיובית. שהם, ואז איך נעשה כל גופם אש? 7 שנים יושבים שוקדים בתורה, קביעות, התמדה, שקידה. אז יוצא תלמיד חכם כזה שכל גופו אש. אש לוהטת. האש מהירה, האש מחממת. ובאמת גם, כיוון שתלמידי חכמים משולים לאש, ייזהר בגחלתם של חכמים. צריך לדעת, לדעת להתחמם לאורם, אבל לא לפגוע, חס וחלילה, כי יש גם שורפת. הקביעות. זה הפרשה שלנו, הרבה, חוזרת הרבה מצוות, תמיד, תמיד, לעשות אותם בהתמדה, תמיד. והפרשה מדברת על הבגדים. על ערך הבגדים. בגדים לכבוד ולתפארת. אני רוצה קצת להתבונן בהתייחסות של חז"ל לבגדים. הגמרא במסכת שבת אומרת, וכיבדתו, שבת קי"ג, וכיבדתו מעשות דרכיך, וכיבדתו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבוש של חול. יעד אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן קרי למאני, כלומר לבגדיו, הוא קרא להם מכבדותי, מכבדים אותי. הבגדים מכבדים את בעליהם, אם אדם הולך עם בגדים יפים, זה מכבד אותו. ורחץ ושם צמלותייך, שם בעמוד ב', אמר רבי לזר, אלו בגדים של שבת. ומניין לשינוי בגדים מן התורה, שאדם צריך להתאים את הבגדים כל פעם לפי מה שהוא עושה, זה כתוב מפורש בתורה, שנאמר הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. רש"י שהוא דרך כבוד לפני המקום, תנא ברבי ישמעאל, למתחה תורה דרך ארץ, בגדים שבישל בהם גדרה לרבו, על למזוג בהם כוס לרבו. ושם אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה, שנאמר כל מסנאי אהבו מוות. מסנאי, אל תקרי מסנאי, אלא מסניאי. תלמיד חכם שהולך בצורה שפוגעת בכבודה של תורה, הוא מסני, חפש ושלום את כבוד שמיים. והוא מייצג את כבוד שמיים. מראה שם בדף קופמימי עמוד ב' אומרת, סליחה, כן, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים. תלמידי חכמים שבבבל היו הולכים עם בגדים ככה מיוחדים, מכובדים מאוד. ישבו רבי חייא ורבי אסי לפני רבי יוחנן, ורבי יוחנן נמנם. שאל רבי חייא את רב אסי, מפני מה תלמידי חכמים של בבבל מצוינים? מצוינים בבגדיהם. הוא ענה לו, לפי שאינם בני תורה. ורש"י אומר, אז אי אפשר לכבד אותם, לא מכבדים אותם בגלל שהם תלמידי חכמים, הם לא מספיק תלמידי חכמים גדולים. אז מחמת תורתם לא מכבדים אותם, אבל מחמת לבושם שנראים חשובים, מכבדים אותם, כך רש"י אומר. תורה רבי יוחנן ואמר להם, דברים, אל תגידו דברים לא מדויקים. מה שלא יודעים בבירור לא אומרים. אז שאלו, אם כן, למה באמת תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? אמר רבי יוחנן, לפי שאינם בני מקומם. הם לא בבית. ארץ ישראל זה הבית. שם אינם בני מקומם. שמארץ ישראל גלו לשם, כך אומר רש"י. והגולה למקום נוכרי, מציין עצמו במלבושים, שיהיה חשוב. כדי מאמרי אינשה, אנשים אומרים, במטה שמי, 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 ולא מטה טובתי. כלומר, בירי, אני נקרא, מכירים אותי כולם, אני לא צריך להתלבש שיקירו אותי, איך אני, מי אני. אבל אדם יוצא החוצה, במקום לא בירי, הבגדים אומרים מי הוא. תלוי איזה בגדים הוא הולך. הוא הולך עם בגדים מכובדים, סימן שהוא אדם מכובד. עניין הבגדים. אז מצד אחד, ראינו כאן בדברי הגמרא, שבשבת צריך ללבוש בגדים המתאימים לשבת. הכהנים, תלוי איפה העובדים, עובדים לפנים, יש בגדים מיוחדים, עובדים בחוץ, בגדים מיוחדים. לא אותם הבגדים שלובשים בחוץ, לובשים בפנים. יש חשיבות לבגדים. מצד שני, חז"ל כאילו מבקרים קצת, למה תלמידי חכמים שבחוץ לארץ מצוינים, הם צריכים שיכירו אותם, לעשות רושם, כאילו. אבל כשמכירים את האדם, הוא לא צריך להתקשט עם הבגדים שלו. יודעים מי הוא, לא צריך להופיע. אדם בביתו הולך עם לבוש של בית, בחוץ הוא לובש לבוש אחר. יש צד מסוים של לבוש שהוא חיצוני, ויש צד של והוא חיסרון, ויש צד של שני של החיצוניות המבטא את הפנימיות, וכשהפנימיות היא מאוד מאוד עליונה, אז דרוש שהחיצונית גם כן תבטא את הדבר הזה. זה עניינם של בגדי הכהונה. הכהנים, התורה אומרת, התורה מלמדת אותנו, לא ללכת מרושלים, לא ללכת ככה, מה זה משנה איך, העיקר הכוונה, העיקר הלב, העיקר הרצון הטוב. לא. עובדים את השם, בבית המקדש צריך להיראות, גם החיצוניות צריכה להיות מושלמת. והתורה מדגישה ומפרטת חיצוניות ממש, בגדים יפים, איזה בגדים, מאיזה סוג של בד, זה צריך להיות צמר ופשטים, ומהאיכות הכי טובה שאפשר, ובצורה הכי יפה שאפשר, והכהן הגדול הולך חגיגי מאוד, עם ציץ על ראשו ואפוד על בגדיו, שמונה בגדים, באופן היותר מכובד. והגמרא וההלכה עוד מוסיפה שבגדי כהונה לא מחפשים. אם התלכלכו, לא משתמשים יותר. כהן גדול ביום הכיפורים הולך עם בגד מאוד יקר, חד פעמי. אחרי יום כיפורים, נגנז. לא משתמשים יותר. עבודת המקדש צריכה להתבטא גם בלבוש, בצורה היותר מושלמת ויותר יפה, עד כמה שאפשר. כשיש עומק רוחני פנימי, הוא חייב להתבטא גם בשלמות החיצונית. זאת אומרת, צריך שתהיה זהות בין העומק הפנימי ובין החיצוניות. אם אדם שם דגש יותר מדי על החיצוניות, זה לא טוב. אם הפנימיות היא לא ממולאה בקדושה ובמעלות עליונות, וכל תשומת ליבו מודגשת לחיצוניות, לאיך הוא ייראה, איזה בגדים הוא ילבש, איזה תסרוקת יהיה לו, איזה נעליים, אז זה חיצוניות, זה אדם חיצוני. אבל אם אדם הוא מאוד מאוד משמש בתפקיד מאוד עיקרי, פנימי, אז הלבוש צריך לבטא את הדבר הזה. ואז ההופעה היא חלק מהתוכן הפנימי שהוא נושא בתוך תוכו. וצריך, אני חושב, גם אנחנו ללמוד מהדבר הזה. לא לשאת את הבגדים עיקר, חלילה וחס. אדם מתעסק בבגדים והתלבט כמה שעות מה לקנות, איזה חולצה לקנות או איזה בגד לקנות, וילך בעשר חנויות לחפש את הדבר. לא שייך. כשבן המקדש ייבנה, אז אולי יכול להיות שיצטרכו בהתאם למדרגת העבודה, יצטרכו באמת לחפש את אחי אחי. אבל מצד שני, עובדים את השם, מתפללים לפני ריבונו של עולם, יושבים בבית המדרש, יש מקום להתבונן שזה לא צריך להיות בלי מחשבה איך אני בא, כמו שאני בחדר, כמו שאני בשאר המקומות, אותו דבר. זה לא כל כך ככה צריך להיות. צריך להתבונן. ושוב אני אומר, בשיעורים הנכונים, אבל צריך אדם לדעת שהבגדים יש להם תפקיד. לא לפריז בהם, וזו הסכנה מאוד גדולה, אבל האנשים שמפרדים מהסכנה הגדולה הזאת, לא לעשות גם לצד השני. כן, יש גם מודה ללכת מרושל, ללכת כאילו קרוע, עם בגדים כאילו משופשפים, כאילו ישנים, זה חלק מהמודה. אז זה גם כן התקשטות. זה אדם מתקשט בפשטות, כמו למדנו פעם במסידת ישרים, שיש כאלה שמתקשטים בענווה. הם עובדים, שירו שהם ענבים גדולים. הם תמיד הולכים ככה בצניעות, מתיישבים תמיד בסוף, שכולם יגידו שהם ענבים. גם בבגדים יש כאלה הולכים, כאילו ההפך ממכובדים, וגם כן זה ללמד משהו. כל פנים, גם לבגדים יש תפקיד. ואדם צריך להתבונן ולדעת שכשהוא עושה דבר מצווה, הוא צריך גם לחשוב על איך הוא נראה. הולך לברך ברכה, באיזה לבוש הוא נמצא. מתפלל שזה עבודת השם בכלל, זה צריך לדעת באיזה לבוש. גם על הכיפה. כבר דימרתי כמה פעמים. יש היום מודה ללכת עם כיפות קטנטנות. אני לא יודע אם כיסוי ראש בוודאי אפשר לקרוא לזה. כישות ראש, אני לא יודע באיזה שם לקרוא לזה. בלי סיכה זה לא עומד על הראש בכלל. צריך שתיים או שלפעמים. וחז"ל מאוד הדגישו את עניין הזה של כיסוי ראש. חז"ל, שני מקומות. שניהם זה חז"ל, כמובן. יש בגמרא במסכת שבת, כסי רשך כאחי לאליהו לאחימתא דשמיא. כשאדם מכסה את הראש, אז זה גורם ליראת שמיים. למה? כי שכינה מעל מראשותיו של אדם. וכיוון ששכינה מעל מרשותיו של אדם, אז אם אדם מתייחס בכבוד, הוא מכסה את הראש. לא, גילוי ראש זה כאילו איזה כבטנות כזאת. וכיסוי ראש מבטא, יש מורה שמיים. וזה ממש משפיע באופן ממשי, זה משפיע על האדם מיראת שמיים. אני לפעמים תמה, איך אדם לא ינצל, ברוך השם, הישיבה, רובם כולם, הכל בסדר, כמובן, אני מדבר על העיקרון. איך אדם לא ינצל את כל כך בקלות יכול אדם לזכות יראת שמיים, זה כל כך קשה יראת שמיים, צריך המון המון עבודה. יש נתיב העירה של המהר"ל, ויש המון מקומות ללמוד על יראת שמיים. והנה חז"ל אומרים לנו, בלי מאמץ אפשר לשים כיסוי ראש, כיסוי טוב, שבאמת מכסה את הראש, וזה גורם ליראת שמיים. עצה טכנית. שמעתי עליך. יש גדולים שמאוד מאוד נזהרים במה שחכמים אמרו, שיש דברים שמשככים. לא לאכול שום דבר משכח. למה? כי המשכח דבר מתלמודו, אדם, אז מתחייב בנפשו, וגם אף אחד לא רוצה לשכוח, לא רק בגלל העזרה של חכמים. אז אם חכמים אמרו שדבר זה לא טוב לאכול כי הוא גורם שכחה, נתרחקים מזה מרחק עצום. עצה של חכמים. אם דבר גורם ליראת שמיים, בוודאי צריך לשמוע לעצתם של חכמים. זאת אומרת, זה המשך מהעניין הזה של הבירור, עניין הבגדים, יש להם ערך מיוחד. אז גם כיסוי ראש. לפעמים אתה רואה מישהו הולך עם כיסוי ראש קטנצ'יק מאוד, ושערות רבות כמובן, אבל הכיסוי ראש, הכיפה הקטנטונת, שאתה צריך לעשות סיור על הראש, לראות איפה הכיפה נמצאת. וציציות מתחת לברכיים. אז הוא יכול להגיד שאולי הוא העמיק להתבונן שציצית זה דאורייתא, וזה לכתחילה, וכיפה זה מנהג, ורק מנהג של דורות האחרונים, לא ברור בדורות הראשונים הם הלכו עם כיפות או לא כל הזמן, אז הוא רוצה להיות מקורי כמו הדורות הראשונים. אבל אף על פי כן, נראה לי שיש כאן איזה מין, איזה תרתי דסתרי. זאת אומרת, אדם אומר, אני כן בפנים, אבל אני לא ממש בייניש. הציציות קצת, אבל סליחה, רגע, אני לא ממש. זאת אומרת, איזה שידור, כי הבגדים משדרים מי הוא האדם. איפה הוא עומד מבחינה רוחנית. כמה הוא בפנים, כמה הוא בחוץ. והשדר הזה הוא אדם צריך לשים לעשות את עצמו דין לחשבון, זה באמת מה שאתה רוצה לשדר? תסתכל בריא, תראה מה אתה משדר, זה באמת מה שאתה רוצה לשדר, שאתה כן ולא, וקצת בפנים וקצת בחוץ? אני מסתפק מבחינה מנהג ישראל, שבדרך כלל שבבית הכנסת נכנסים עם כיסוי ראש, לפעמים אני בא לבית הכנסת, אבל לא בישיבה, ואני רואה ששלחו שליח ציבור בלי כיפה. אני לא חושב שזה כיפה. כיפה לא יודע כמה סנטימטר, 3 סנטימטר, לא חושב שהיא גדר של כיפה. וזה שליח ציבור. חושב מה זה, זה... לא, ודאי לא כבוד הציבור. אם אחד רוצה לעשות הפקירה בעצמו מה שהוא רוצה, אבל זה לא הציבור. בני תורה בוודאי צריכים להיות גאים בשייכותם לתורה, ולא מתביישים בזה, ומתהדרים אפילו ביותם בני תורה. זה לא יפריע אחר כך להשפיע על אחרים, זה לא ייצור מרחק בינם לבין אחרים. כי הלב, אם הלב קשור, אז הבגדים לא יוצרים מרחקים. חוזר לי בגדים.
חז"ל אומרים שהבגדים של אהרון, היה להם תפקידים נכבדים מאוד.
הציץ היה מרצה. הציץ היה מרצה ממש על פי הלכה, על קורבנות שהוקרבו בטעות, בתומה, ולא היו ידועים. הייתה תומת התהום שלא הייתה ידועה ונודע אחרי זה. אז התברר שהיו תמאים לפני שקריבו קורבן פסח, ואחר כך נתברר אחרי הקרבת הקורבן שהיו תמאים, לא נתברר לפני כן. הציץ מרצה. הציץ מרצה, האבנט מרצה, המכנסיים, כל אחד בתפקיד שלו במקומו. האבנט שהוא כנגד הלב, הוא מרצה על הרהורים שבלב. מה פירוש הדבר? הכהן הגדול הוא תמצית האומה. הוא מגלה את התוכן היותר רוחני של האומה. וכל דבר שהוא עושה, בעצם זה שייך לכללות האומה. וזה פועל. ומעין זה הייתי אומר שכל אדם, שהוא בן תורה, שהוא תלמיד חכם, שהוא מייצג את הצד היותר רוחני שבאומה, יש מקום, כל פעולה שהוא עושה היא פעולה כללית, היא לא פעולה פרטית. דיברנו על הבגדים, נסיים רק בדברי הרב. אנחנו כל בוקר מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מלביש ערומים, ברכה מיוחדת. אומר הרב, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בכפליים. דבר אחד שאנחנו מבינים שצריך להתלבש, בעלי חיים לא מבינים את זה. אנחנו מבינים, יש לנו את החוש של הצניעות, ואנחנו מבינים את ערכו, את עניינו של הלבוש. דבר שני, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בלבוש, ושאנחנו יכולים להתלבש. והלבוש, כפי שאמרנו, מבטא את עניינו של האדם. כל המציאות בעולם, זה בעצם מציאות רוחנית פנימית שמלובשת בלבושים. הכל מלובש בלבושים. הכל לבושים, לבושים, לבושים. וצריך תמיד להסתכל על התוך הפנימי שבתוך הלבוש. כך צנצן את מן, אומר בעל רב נחום מצ'רנוביל, אומר את זה בספרו מאור עיניים, שמצווה לקחת, מה שמצווה לקחת צנצן את מן ולשמור את זה לזיכרון לדורות. שבני ישראל אכלו את המן 40 שנה במדבר. למה כתוב צנצנת מן? למה לא כתוב מן? כבר משה ישים את זה איפה שזה משתמר. למה צריך צנצנת? הוא אומר, כדי לזכור שבעצם כמו שהמן זה ירד מן השמיים, כל אחד ידע שזה אוכל אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מזין את עם ישראל, כך גם כשאדם אחר כך ייקח אוכל אחר, ידע שזה לבוש של הכוח האלוקי שהקדוש ברוך הוא מזין אותו. כמו צנצנת שהיא מחזיקה את המן, אז כל אוכל שאדם אוכל בעולם, יזכור שזה מת השם. זה יתלבש בלחם, זה יתלבש בפרי, זה יתלבש באיזה דבר אחר, אבל בעצם זה השפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא מזין את האדם. וכן בעצם כל דבר בעולם, הכל לבושים, לבושים, לבושים של ההופעה האלוקית. ותמיד צריך לחפש את הנקודה הפנימית. מה הלבוש הזה אומר? את מה הוא מכסה? את מה הוא מלביש? מה הוא בא לגלות? וכל המצוות כולם הם לבושים שאנחנו לובשים. האריזה אומר שהנשמה היא העיקרו של האדם, והגוף זה לבוש. וכשאדם עולה למרומים, הוא מפשיטים ממנו את הלבוש הזה, והוא לובש איצטלה דרבונן. ממה מורכבת האיצטלה הזאת אצל הדרבנן למעלה, מכל המצוות שהוא עשה. מרמח מצוות עשה, ומי שעשה מצוות לא תעשה, זה מלביש את כל הרמח איברים, ושעשה גידים כביכול של הנשמה. אם אדם חסר לו משהו, או לא עשה מצוות בשלימות, הלבוש שלו פגום. הוא בא לא בלבוש מלא. וזה ענייננו בעולם, להתלבש. להתלבש בלבושים הרוחניים, להתלבש במצוות כולם, ולהכין את האצטלה דרבנן, את הלבוש לעתיד לבוא.